השיעור הזה נתחיל, אורתי, יעבדוך עמים. אנחנו נתחיל בהלכות תשובה להרמב״ם. בסדר? הלכות תשובה להרמב״ם. מתי חי הרמב״ם? לפני כמה זמן? 900, 700? מה אתה אומר? בסביבות 1100, כן. טוב, בסדר, נקבל. זה פחות או יותר 850 שנה, משהו באזור. הרמב״ם כתב ספר בשם משנה תורה. מה זה משנה תורה? ספר שהוא סיכום של כל התורה שבעל פה. סיכום התורה שבעל פה, בעיקרה הלכות, אבל לא רק.
לפי סדר.
כמה חלקים יש לספר משנה תורה? 14. ולכן מכנים את ספר משנה תורה גם בשם יד החזקה, ספר היד, יד זה 14. חזקה, על שם זה ש... על שם היד החזקה אשר עשה משה. הרמב״ם שמו היה רבנו משה, לכן היד החזקה אשר עשה משה. כמה קבצים של הלכות יש בספר משנה תורה? קבצים של הלכות. הלכות צדקה, הלכות מלכים, הלכות זה. 88. יש 88 קבצים של הלכות. כמה פרקים יש בכל המשנה תורה כולו? 1000 בדיוק. כן, גדלותו של הרמב״ם. כמה זמן לקח לו לכתוב את המשנה תורה? 10 שנים, זאת אומרת 100 פרקים לשנה. כלומר הוא כתב פרק בערך בשלושה ימים. זה גאונותו של הרמב״ם. הלכות תשובה שאנחנו נלמד זה החלק החמישי של, זאת אומרת זה הקובץ החמישי בחלק הראשון. חלק הראשון נקרא בשם ספר המדע, ויש בו חמישה קבצים של הלכות, הלא הן הלכות יסודי התורה, הלכות דעות, הלכות תלמוד תורה, הלכות עבודה זרה והלכות תשובה. אם כן, הלכות תשובה זה החלק החמישי של החלק הראשון של 14 חלקי המשנה תורה. עד כאן ברור? יפה, מה? שאלות? אין שאלות. נפלא. אז תוציאו דפים, יש לכם בוחן על מה שנאמר עד עכשיו.
היגיון לסדר יש...
מה?
היגיון לסדר.
יש היגיון לסדר בספר המדע, אבל לא זה עסקנו כעת. איך היה בחינה? כן. פרק ראשון, נגיד. מה? אנחנו לומדים בתחילת כל קובץ של הלכות, הרמב״ם עושה לנו רשימה של מספר המצוות הכלולות בספר שאותו הוא מבאר. אגב, אין שום סיבה שלא יהיה פה לשום תלמיד ספר, יש מספיק ספרים לכולם, הלא הם מונחים פה ליד מאור, ולמה אתה לא מחלק אותם אחוריך? יש אנשים שאין להם, יש ילדים בעולם שאין להם DVD. פרק, אז בהתחלה רמב״ם כותב את מספר המצוות. מהו מספר המצוות של הלכות תשובה? אחת. בכל הלכות תשובה מבוארת בעצם מצווה אחת בלבד. מה היא? כותב הרמב״ם, הלכות תשובה מצוות עשה אחת, והוא או והיא, שישוב החוטא מחטאו לפני השם ויתוודה. ובאור מצווה זו, בעיקרים הנגררים עמה, בגללה, בפרקים אלו. כלומר, לא רק יש פה מצווה, יש גם כמה עיקרים, עיקרי אמונה, שהכרחיים להבנת הלכות תשובה. למשל, אחד מעיקרי האמונה ההכרחיים לאפשרות של התשובה, זה הבחירה החופשית. אם האדם איננו בעל בחירה, אז מה זה שייך לבקש ממנו, לדרוש ממנו לעשות תשובה, למשל. כן. אז זה מהדברים הכלולים בזה. אם כן, יש כאן מצוות עשה אחת. אנחנו נבדוק, אגב, בניסוח פה של הרמב״ם זה לא כל כך מובן. כי מה כתוב? והוא שישוב החוטא מחטאו לפני השם, שתיים, לבריאות, והתוודה. אז אם כן זה שניים. אלא אם כן זה אומר שהכל נגרר אחרי אחד משני המרכיבים, או הוידוי אחרי התשובה, או התשובה אחרי הוידוי. יכול להיות, אני לא יודע. בוא נראה איך הרמב״ם מנסח את זה בהלכה הראשונה, וזה יעזור לנו. פרק ראשון, הלכה א', כל מצוות שבתורה, בין עשה בין לא תעשה, אם עבר אדם על אחת מהן, בין מזדון בין משגגה, כשיעשה תשובה וישוב מחטאו, חייב להתוודות לפני האל ברוך הוא, שנאמר, איש או אישה, כי יעשו מכל חטאות האדם, והתוודו את חטאתם אשר עשו. זה וידוי דברים. וידוי זה מצוות עשה. ברור עד כאן? יש שאלות? אדם ביטל מצוות עשה למשל, לא קיים מצוות עשה, למשל הוא לא בנה סוכה, לא ישב בסוכה בסוכות, עבר על מצוות עשה, צריך להתוודות על זה. בסדר, עכשיו מה שעולה כאן מדברי הרמב״ם שקראנו הוא שאין מצווה לעשות תשובה. אין מצווה כזאת, אלא התשובה מופיעה בתור תנאי למצווה אחרת. כשיעשה תשובה, חייב להתוודות. אם כן, המצווה היא הוידוי. כמו שבשל מצאנו, יש מצוות ברכת המזון, כן או לא, שנאמר, ואכלת וסבעת וברכת. אז ואכלת וסבעת זה גם מצווה או לא? מה? זה אמצעי, זה לא מצווה. כלומר, אין לך מצווה לאכול, אבל אם אכלת וסברת, אז יש לך מצווה לברך. לא אכלת, לא סברת, אין לך מצווה לברך. אבל אם אכלת וסברת, יש לך חיוב. אותו דבר, אומר הרמב״ם, כשיעשה תשובה, זה מחייב אותו במצווה שהיא מצוות הוידוי. אבל אם מלא התשובה, אין מצוות וידוי. יוצא לפי זה שהמצווה, יוצא לפי זה שהתשובה אינה מצווה מצד עצמה, אלא היא המזמינה מצווה אחרת. למשל, אדם לא חטא מימיו, לפי זה גם לא שייך שיעשה תשובה. נכון. אין לו מצווה. אם כי אמרו הדרשנים, מה זה האומר, אחטא וישוב, אחטא וישוב, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. למה פעמיים אחטא וישוב? תגיד, האומר אחטא וישוב. אמרו הדרשנים, כי הפעם הראשונה שאדם אומר אחטא וישוב זה בסדר. למה? כי הוא צריך לקיים מצוות תשובה. אז הוא חוטא פעם אחת בחייו כדי לשוב. אז הפעם השנייה היא זו שלא בסדר. הפעם הראשונה זה היה בסדר גמור. כן, אבל זה על דרך הדרוש. כן.
יש מצב לעשות בידוי בלי להקדים אותו בתשובה, כמו שעושים בידוי
בתחילה? האם יש מצב לעשות בידוי בלי לעשות תשובה? בוא נראה בפרק פרק ב' על החגים. כל המתוודה בדברים ולא גמר בליבו לעזוב, הרי זה תובל ושרץ בידו, שאין הטבילה מועלת לו עד שישליך השרץ. לכן תמיד אחרי תפילת העמידה, בחלק מהנוסחים על כל פנים, חוזרים בתשובה ומתוודים. בסדר? בסדר, הביטוי, הסדרה הזאת, אשמנו, בגדנו וכו', היא כמובן באה על, על רקע זה שאדם שב. שב, כן. כי הייתה, למה לעשות תשובה אם לא רוממת את עצמך? כי הייתה מחויב לרומם את עצמך, מה זאת אומרת? זה עבירה, מצוות עשה זה לא רשות, זה חובה, נכון? טוב, אז אם כך, לפי הרמב״ם, אין מצווה לעשות תשובה. מי חולק על הרמב״ם? נו, שני ניחושים.
רמב״ן.
רמב״ן, וואי, יפה מאוד. בניחוש אחד יצאתם מדי חובה. רמב״ן. לא תנחשו. אז מה כתוב? כן, רבנו משה בן נחמן, רמב״נה. חולק על הרמב״ם, רבנו משה בן מימון. הרמב״ן סובר שיש מצווה בתורה מלבד מצוות הבידוי, והיא המצווה לעשות תשובה. איפה הרמב״ן מצא שיש מצווה כזאת בתורה? שנאמר, ושבת עד השם אלוהיך. ואיך הוא יודע שזו מצווה? שנאמר, כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווקה, לא נפלט היא ממך ולא רחוקה היא. אם כן, המצווה הזאת אשר אנוכי מצווקה, אם כן, זה מצווה. מצווה לעשות תשובה. כך לפחות לדעת הרמב״ן. טוב, מחלוקת רצינית מאוד.
איך הרמב״ם מסתדר עם
הפסוק הזה? הוא יסביר שהמצווה הזאת אשר אנוכי מצווקה לא נאמר על ושבת עד השם אלוהיך, אלא הוא יפרש למשל כמו רש"י.
שאומר,
אתה רואה, לפחות הוא שואל, שאומר שזה נאמר על התורה. כן? מצווה זה נאמר על לימוד התורה, לכן הוא בפיך ובלבבך לעשותו, אומר רש"י שהתורה ניתנה בכתב ובעל פה. אם כך, נשאלת השאלה, מי צודק? האם הרמב״ם או הרמב״ן? לשם הרחבת העניין, אנחנו נשאל, אנחנו נביא מחלוקת אחרת שיש בין הרמב״ם לבין הרמב״ן. בתחום אחר לגמרי. מי שחושב, אגב, שהוא כבר יודע את כל מה שאני הולך להגיד בשיעור הזה, לא חייב להיות בשיעור הזה. לא שאני מתנגד, אבל לא לעשות לי פדיח. ובכן, האם יש מצווה להקים מדינה בארץ ישראל? כלומר, האם בן גוריון היה חייב לומר אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להקים מדינה, או שמה אין מצווה כזאת? הרמב"ן אמר שכן. כלומר, הרמב"ן מונה הקמת מדינה בין תרי"ג המצוות, ואילו הרמב"ם לא מנה. על זה נשפכו ליטרים רבים מאוד של דיו במהלך השנים, כדי לבאר מדוע הרמב"ם אינו מזכיר את מצוות כיבוש הארץ. כלומר, דהיינו המצווה להקים ישות מדינית פוליטית עצמאית בארץ ישראל על כל מרחביה. מדוע הרמב״ם לא כתב את זה? זאת השאלה שדנו בה רבים. יש לזה הרבה השלכות גם בתחום של הציונות ואנטי ציונות וכדומה. שוב פה נשאת השאלה, מי צודק? האם הרמב״ם או הרמב״ן? טוב, אז כדי לבאר, אנחנו נבאר את שתי המחלוקות האלה כאחד. קודם כל, נאמר בצורה פשוטה, שמי שצודק מבין שניהם, ברור שזה הרמב״ם. קודם כל. כן. ודאי. צריך רוחות להקל, לא? כלומר, ברור שמי שצודק זה הרמב״ם. זה לא, לא, זה המימון שאמר שחייב. עכשיו, הוא ענה אמן, אבל זה משהו אחר. כן. גדול העונה. האם תמיד הרמב״ם צודק בינו לבין הרמב״ן? כן, גם במקומות שבהם הוא לא צודק. עכשיו אני רוצה להסביר את הנקודה הזאת. מדוע הרמב״ם צודק? לא בגלל שאני החלטתי, אלא בגלל שלהגיד שיש מצווה לעשות תשובה, זה לכאורה עלבון לאינטליגנציה. אני אסביר את עצמי. האם יעלה על הדעת שאדם יהיה מותר לו להמשיך להיות בחטא, והאם יעלה על הדעת שאדם איננו צריך להתחרט על זה שהוא עבר על דבר השם? האם התורה אמרה שיש מצווה, בעצם העובדה שאני עובר עבירה אני במצב לא תקין, וכי יעלה על הדעת שבגלל שלא כתוב בתורה שאני צריך להתחרט אני לא אתחרט? הרי השם אמר לי, ברור שאני אתחרט אם אני עברתי על דברו, וזה ברור שאם אני בעבירה עליי לחדול מן העבירה ולא לעשות אותה עוד, נכון? כלומר זה מונח בעצם ההגדרה של המצווה כמצווה, נכון? וכי יעלה לדעת שמשל אדם גונב כל יום ואומרים לו, למה אתה ממשיך לגנוב? לא כתוב בתורה שצריך לעשות תשובה. כן, אבל כתוב בתורה לא תגנוב, אז למה אתה ממשיך? כלומר התשובה היא מונחת מעצם זה שיש מצווה, ולכן זה לכאורה עלבון לאינטליגנציה שתהיה מצווה בפני עצמה לעשות תשובה. עד כאן מובן? לכן בפשטות הרמב״ם הוא זה שצודק. כן.
פה מדובר רק על העניין של להסיק לעשות את העבירה, לא מדובר על התהליך של התשובה.
התהליך של התשובה כולל שני דברים: החרטה ולא לעשות עוד.
אבל לא הוידוי.
הוידוי לא, זה אני מסכים, אז זה הרמב״ם צודק. הרמב״ם אומר, מצוות וידוי לא הייתי יודע בשכלי, ולכן התורה כתבה מצוות וידוי. אבל שני הדברים הקודמים, אני לא צריך שהתורה תכתוב את זה. זה כמו שהתורה תאמר, כאילו שתהיה מצווה לאכול. גם אם לא תהיה מצווה כזאת, אני אוכל. כי אין אדם בעולם חפץ חיים שאיננו אוכל. שלום הרב. יש לי קושי להבין איך ציבורים שונים מסתדרים עם שיטות ולוקחים מה שמסתדר מכאן ומכאן, תמיד כפי הרמב״ם אך לא בעניין מדינה. שמע, זה לא ככה עובדים. אנחנו לומדים תורה, אנחנו לומדים את השיטות השונות, אנחנו רוצים להבין מה גדולי ישראל אמרו, ואנחנו מכריעים על פי ראיות ועל פי קושיות ותירוצים ועל פי מסורת. ברור? לא להגיד, זה לא שחז וחלילה בציבורים בוחרים מה שרוצים, זה לא ככה. טוב, אז איפה היינו? כן, אז לכאורה הרמב״ם צודק. מה אומר הרמב״ן? עכשיו אנחנו צריכים להצדיק את דברי רבנו הגדול הרמב״ן, שאמר עליו הגרא, וגם הרב קוק אמר עליו שהוא אביהן של ישראל. אז איך אפשר להגיד על הרמב״ן שהוא אביהן של ישראל שהוא חס וחלילה לא צודק? עד כאן מובנת שאלתי? איך ייתכן שהרמב״ן לא מבין דבר כל כך פשוט כמו שזה עלבון לאינטליגנציה לומר לעשות תשובה? אז אני אגיד לכם למה. הרמב״ן יודע שיש יהודים לא נורמליים. יש יהודים שאם זה לא יהיה כתוב בשולחן ערוך חייב אדם לעשות תשובה, הם לא יעשו. אז הרמב״ן אומר יש מצווה לעשות תשובה. עכשיו כל השאלה היא בעצם עבור מי נכתבה התורה. האם התורה נכתבה עבור היהודי הנורמלי כדעת הרמב״ם, או שהיא נכתבה עבור היהודי הלא נורמלי כדעת הרמב״ם? לא יכול להיות עבור שניהם, כי הרמב״ם חולק על הרמב״ן והרמב״ן חולק על הרמב״ם.
כן, אבל לא, אנחנו מסבירים את זה אחר כך ולומדים את העניין ככה, אבל התורה נכתבה בשביל כל אחד.
לא. השאלה היא, כשהתורה מנסחת את הלכותיה, מהי הזהות שאליה זה פונה? כלומר, אם אני אומר יש מצווה לעשות תשובה, סימן שהתורה מנוסחת עבור היהודי הלא נורמלי. ואם אני אומר שאין מצווה, סימן שהתורה מנוסחת עבור היהודי הנורמלי. בסדר?
ואם כן, ובן אדם מנוסחת עבור היהודי שכן מבין שצריך לעשות תשובה, והוא נמצא במצב שהוא עובר על מצווה.
אז הוא עושה תשובה.
לא, אז הוא נורמלי או לא נורמלי?
השאלה היא פה שאלה אחרת. אדם לא נורמלי שעושה עבירה, מבין שהוא צריך לעשות תשובה. נכון? אדם לא נורמלי שעשה עבירה, לא מבין שהוא חייב לעשות תשובה, אלא אם כן זה יהיה כתוב. בסדר? אז השאלה היא עבור מי התורה מנוסחת. זאת המחלוקת בין הרמב״ם לבין הרמב״ם.
אבל בכלל, אני חושב ש...
מה?
אז זה מצד המסיק, מצד האדם, מצד האדם כגודל השגתו. שם הוא יוכל לקבל את מה שהתורה מעבירה אליו. זה לא דבר
אבסולוטי. כלומר, יש אנשים שמתאים להם כמו, שהתורה תהיה כמו של הרמב״ם, יש אנשים שמתאימים לזה שהתורה תהיה כמו הרמב״ם. אני מסכים, ברור. כן.
זה
אפשרות
מוסר.
יש
שיטת הרמב״ם. כל המצוות שהן שכליות לא צריכות להיכתב בתורה.
אז אתה שואל שאלה כללית. איך יש בתורה מצוות שכליות? בסדר. אז זו שאלה שהרמב״ם יצטרך להתמודד איתה. הוא יעשה זה טוב מאוד לבד, שלח לו פקס, הוא עכשיו... בגן עדן, בטוח שידע להתמודד. עכשיו, יש פה עוד שאלה. גם חלק ניכר מעשרת הדיברות, לא תרצח, לא תגנוב, הן ברורות וכביכול אלבון לאינטליגנציה, ובכל זאת הן ציווי.
לא
משלח פקס. אתה אומר שגם הוא ישלח פקס, אבל יש לו יתרון עליך.
באינטרנט.
הוא באינטרנט. שמה מקבלים יחס מיוחד. תראה, זאת אכן שאלה יפה, והרמב״ם יצטרך להתמודד איתה. בספר מורה נבוכים הוא דן בהרחבה בדבר הזה בחלק השלישי. הייתי ממליץ לכבודו לשלוח לו פקס ולמסור לו דרישת שלום מכולנו. ובכן, לא באמת, זו שאלה. האמת היא ששאלה הזו כבר שאל אותה רבנו סעדיה גאון בחלק שלישי של ספר אמונות ודעות, נכון? כתב על מוכתפי על אמנת ועלת הקדת, ששם הרבנו סעדיה גאון שואל מדוע התורה כתבה מצוות השכליות. בסדר? יש לו את התשובה שלו, יש גם תשובה של המהר"ל, יש הרבה מה לדבר על זה. נהוגה ההבחנה שהרמב"ן מקובל והרמב"ם רציונליסט. ולכן, אולי הרמב"ן היודע שהעולם מתעלה ועושה תשובה תמיד מצווה על התשובה, לפרט כחלק מהנהגה הסודית. ההפך הייתי אומר, אם העולם עושה תשובה כל הזמן, אז לא צריך לכתוב.
בכוחות העולם זה
אמור. אגב, אנחנו נוכיח גם שהרמב״ם הוא זה שאומר שהעולם מתעלה תמיד. אבל, לאט לאט, בל נקדים את המאוחר, אברהם היקר. ובכן, בואו נמשיך.
אולי תראו דבר אחר, אבל יש תשובה קודמת לבריאה, המקובלים מביאים את הכל לבריאה, משהו שקודם לזה, אולי צריך...
אז למה יש מצווה?
כדי להביא משהו שקודם לבריאה, כי המקובלים בדרך כלל...
טוב, יכול להיות. זה ספקולציות, פלפולים, נראה אחר כך. עכשיו, לפי זה, אני מבין גם את המחלוקת השנייה. לפי הרמב״ם, לא יעלה על הדעת שישנה הזדמנות לעם ישראל לחדש את עצמאותו הריבונית בארץ ישראל, ושהיהודים לא יעשו את זה. כלומר, עבור הרמב״ם זה כל כך מובן מאליו. יש אפשרות עכשיו לכבוש את הארץ? יש אפשרות להקים מדינה? מי לא ירוץ לדבר הזה? הרי זאת הארץ אשר נשבע הקדוש ברוך הוא לתת לאבותינו, לאברהם, ליצחק וליעקב. ברור שאנחנו נכבוש את הארץ הזאת. הרמב״ן אומר לרמב״ם, אתה יודע, רבנו משה, אני מכיר את היהודים. יש יהודים שאם זה לא יכתוב בשולחן ערוך שצריך להקים מדינה, אז הם לא יקימו. הם יגידו, איפה זה כתוב? כן? מה, והגדולים לא יודעים את זה? לכן אומר הרמב״ן, מה?
נכון שכתוב, אז מחפשים דברים אחרים.
נכון, אז כבר אנחנו אומר, לכן אומר הרמב״ן, מצווה דאורייתא להקים מדינה בארץ ישראל. בסדר? בעצם יוצא ששוב אותה מחלוקת בתשובה ובהקמת מדינה, האם התורה מנוסחת עבור היהודי הנורמלי ספונטני או עבור היהודי שרחוק מנורמליותו ספונטניותו, וזה כנראה קשור לאופיים של הרמב״ם ושל הרמב״ן כרציונליסט וכמקובל, אבל זה נושא שדורש הרחבה יתרה ולא נעסוק בו כעת. האמת היא ששתי המחלוקות האלה שציינו הן באמת לא שתי מחלוקות, אלא הן מחלוקת אחת. וזאת מדוע? משום שהמצווה לשוב לארץ ישראל ולהקים שם מדינה והמצווה לחזור בתשובה על עבירות, זה מנוסח בתורה א' באותה פרשה, ב' באותן מטבעות לשון ממש. משמע שלפי התורה הקמת המדינה והתשובה זה בעצם אותו הדבר. זה כתוב בפרשת ניצבים, ספר דברים, פרק למד. נכון? הווה נראה את זה בתוכו. ולכם ספר הספרים הנצחי. ספר דברים.
כל הפלפול הזה ידע בן גוריון?
כל הפלפול הזה בן גוריון היה מעליו.
מה שגיחה?
שדאמר בגמרא במסכת סנהדרין דף צדיק ח עמוד ב, אמר רב, עתיד הקדוש ברוך הוא להעמיד להם לישראל דוד אחר. ותזכור, למי הגמרא קוראת אחר? הקדוש ברוך הוא מעמיד, והקדוש ברוך הוא מעמיד להם לישראל, זאת אומרת בראש המדינה. כך אומרת הגמרא, אומר רב, עתיד הקדוש ברוך הוא להעמיד להם דוד. כלומר שמי שימשול בעם ישראל בזמן הגאולה שמו יהיה דוד. רק הוא יהיה אפיקורס. דוד אחר. סנהדרין דף צדיק ח עמוד ב, שנאמר וביקשו את השם אלוהיהם ואת דוד מלכם אשר הקים להם. עכשיו אתם יכולים אולי למחוק את דברי הגמרא, אבל דברי הגמרא כתובים. מה אתה אומר, לעשות לו השכבה?
Yeah.
בוא אספר לך סיפור. הנהג של רבי ישראל אבו חצירה, אבא סאלי עליו שלום, זכותו הגן עלינו, יום אחד הגיע אליו אבא סאלי, אמר לו, אנחנו עכשיו נוסעים לשדה בוקר לקבר של בן גוריון. אמר לו, למה כבוד הרב? אמר לו, לעשות לו תיקון. אמר לו, למה לעשות לו תיקון? הוא אומר, כי יש לו זכות גדולה שהוא הקים את מדינת ישראל. טוב, וזה היה, אני רוצה לגלות לך, אחרי פטירתו של בן גוריון. זאת אומרת, בשנותיו האחרונות של הבבא סאלי. לא כמו שמספרים שהוא נהיה סאטמר וזה זה. טוב. איפה היינו? כן. בספר דברים, פרק למד, פסוק א'. והיה, כי יבוא עליך כל הדברים האלה, הברכה והכללה שנתתי לפניך. והשבות אל לבביך בכל הגויים אשר הדיחך השם אלוהיך שמה, ושבת עד השם אלוהיך. על איזה שיבה זה מדובר פה? שיבה לארץ, שיבה לארץ ישראל. ושמעת בקולו. איך יודעים את זה? מה המשך? ככל אשר אנוכי מצווך היום אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפשך. מה כתוב בהמשך? ושב השם אלוהיך את שבותיך, הוא ישוב יחד איתך. ומה הוא ישוב יחד איתך? ברחמך ושב וקיבצך מכל העמים אשר הקפיצך השם אלוהיך שמה. אומר רש"י, בקיבוץ גלויות גם הוא שב. אז מה זה ושבת עד השם אלוהיך? לארץ ישראל. אם יהיה נדחך בקצה השמיים, שם יקבצך השם אלוהיך ושם יקחיך וכו'. אחר כך יש המשך, פסוק ח', ואתה תשוב ושמעת בקול השם ועשית את כל מצוותיו. אז מה זה הדבר השני? ואתה תשוב ועשית חזרה בתשובה. מי שלא שמר שבת, ישמור שבת. מי שלא יניח תפילין, יניח תפילין. זאת אומרת שאתה רואה שבאותו מטבע לשון משתמש הכתוב כדי לתאר את השיבה לארץ ישראל ואת השיבה לקיום המצוות. יוצא לפי זה שזה אותו העניין. מסקנה, אנחנו חיים בדורנו זה את תהליך התשובה הגדול בהיסטוריה. כלומר, השיבה לארץ ישראל. רגע, חודש טוב לכבוד הרב, אבקש להתאים רמב״ם מלעיל במלעיל ורמב״ן במלרע או הפוך, אחרת אני מתבלבל. בתודה ובברכה, זמן פורה ובריא. אמת שנהגו בישיבס לומר רמב״ם מלעיל ורמב״ן מלרע, אבל הדבר הזה הוא שרירותי ואנחנו לא ניכנע לנהלים ולנוהגים מאוחרים. כן,
אם תראה ממש
לסור
לארץ
ישראל
זה תשובה, אז
להיות
בגלות זה עבירה?
יפה.
זה היה רצון השם, כאילו השם
עכשיו. הגלות היא עבירה, אבל זה רצון השם. נכון, הקדוש ברוך הוא משתמש גם ברע. הקדוש ברוך הוא עושה את זה, נכון? יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע, אני השם עושה כל אלה, אומר הנביא ישעיהו. בסדר, אז זה שהקדוש ברוך הוא עשה לנו, הכניס אותנו למצב של עבירה, זה לא עושה את זה לטוב. הקדוש ברוך הוא יש לו שיקולים משלו. בסדר?
זה נקרא תשובה כשאנחנו חוזרים לארץ.
לכן זה נקרא תשובה כשאנחנו חוזרים לארץ. בסדר? זה אגב כתוב מפורש ברשי, מה שאני אומר. ברשי מסכת ברכות. רשי מסכת ברכות. אין. לא יכול להיות. חייב להיות. טוב, לא נורא, מסתדר. מסתדר. יש במסכת ברכות פרק על חלומות. יש דיון בשאלה איזה חלום טוב ואיזה חלום רע. אז למשל, מי שרואה את עצמו בחלום, עירום, בלי בגדים, זה חלום טוב או זה חלום רע? אומרת הגמרא, תלוי מה הנוף שמאחוריו. אם הוא בארץ ישראל, זה חלום רע. ואם הוא בבבל, זה חלום טוב. מסביר רש"י, מדוע? בגלל שבבל זה גלות. ויש עוון בישיבה בגלות. חוץ לארץ, עוון יש בישיבתה, אומר רש"י. ולכן, כשאדם רואה עצמו עירום על רקע נוף של גלות, סימן שהוא ערום מן העבירה. אז אם כן, זה חלום טוב. מה שאין כן, ארץ ישראל שמצווה בישיבתה, אם הוא רואה את עצמו עירום בארץ ישראל, סימן שהוא עירום מן המצווה, לכן זה חלום רע. אם כן, אתם רואים שרש"י, גדול חכמי הגלות, כותב, חוצה לארץ, עוון יש בישיבתה. בסדר? מדוע? שלום יוחאי, מה שלומך? מדוע הרמב״ם קורא לפרק הלכות תשובה, ולא אין מצוות תשובה? כי זה נוח. שתיים, איך הרמב״ם והרמב״ן מאתרים לנו מצוות מהתורה, ולא ישנה כבר מסורת של אלפי שנים? כנראה שלא. כן. למה כתוב של עד ולא כתוב אל? טוב, זה פרטים שאנחנו נדון בהם בהמשך. זה חשוב, אבל בהמשך. אם כן, כל מצווה שבתורה, אני חוזר פה לדברי הרמב״ם, בין עשה, בין לא תעשה, אם עבר אדם על אחת מהן, בין בזדון, בין בשגגה. כשיעשה תשובה וישוב מחטאו, חייב להתוודות לפני האל ברוך הוא, שנאמר איש או אישה כי יעשו וגומר, תודה רבה, והתוודו את חטאתם אשר עשו, זה וידוי דברים. אמנם כבר הספקנו לצטט את דברי רש"י, אבל מצד כבודו של מי שהביא את המסכת, אנחנו לא יכולים שלא להתייחס. אז לכן אנחנו נקרא בכל זאת את דברי רש"י בעזרת השם יתברך, אינשאללה. כן, בבבל עומד בלא חטא, לפי שחוץ לארץ אין לה זכויות, אלא עוון יש בישיבתה, וזה עומד עירום בלא אותם עוונות. בסדר? יפה. אם כן, רש"י, שהיה רש גלותה, ראש חכמי הגולה, אומר, יש עוון בישיבתה. בגלות. בסדר? מישהו שאל אותי פעם, מה? הרבי מלובביץ' לא ידע את זה? זה גם מוודא שהוא ידע את זה. הוא ידע שהוא במצב של גלות. הוא לא חשב שהוא לא בגלות. איפה אנחנו? עכשיו בוא יש לברר מה זה התשובה. מה גורם לי בעצם לעשות תשובה? נשאלת שאלה נוספת. על מה עושים תשובה? על מה עושים תשובה?
מצב לא שלם.
על איזה מצב לא שלם? על חטא, יפה. כן? אז זה מה שכתוב בתורה, בהתחלה של ההלכה. כל מצוות שבתורה עם עבר אדם. אז מה שהתשובה היא על עבירה. נכון? בסדר. כן? שאלה. לפי זה, אם אין עבירות, אין תשובה. אבל יש בו בעיה. מה נעשה עם כל הספרות של רבותינו שאומרת תשובה קדמה לעולם? אם תשובה קדמה לעולם, יוצא שגם העבירות קדמו לעולם. כי הרי מה יעשה תשובה?
אין אדם שלא יכול לעשות
את זה. אין אדם ש...
כל אדם יוצא...
בין שנקבל את דבריך, בין שלא נקבל, יוצא לפי זה שהעבירות הם התנאי של התשובה. ואני שואל, האם זה הגיוני לומר את זה? הרי יש בתשובה מעלות כל כך עליונות. אמרו, במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד. והקדוש ברוך הוא הקדים את התשובה לבריאת העולם. אז איך אפשר לומר שהתשובה שהיא בעלת מעלות כל כך עליונות, באה לעולם דרך מעשה מקרי, או אפילו דרך מעשה שלילי, שהוא העבירה. כן, מה אתה אומר? אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. נו, אז מה אתה רוצה להוכיח מהפסוק הזה?
מהפסוק שאין אדם שאין עבירה
בידו. אתה אומר שמשמע מהפסוק, זה פרשנות נועזת, שאין אדם שאין לו עבירה. נכון? שאין עבירה בידו. ככה אתה טוען. בין שנקבל את דבריך, בין שלא נקבל את דבריך, בכל מקרה לא ייתכן לומר שדבר שהוא כל כך נעלה, בעל תוכן כל כך אדיר, כמו התשובה, יהיה תלוי בדבר שהוא מקרי במהותו, ואפילו רע, דהיינו החטא. נכון? נדמה לי שאת התשובה הזאת אני כבר אמרתי למי ששאל בדיוק את אותה שאלה שלוש שניות לפניך. כן.
אבל
זה
מוכרח לומר שתשובה זה לא רק מושג שמעורר מעשים, שזה מושג שהוא כוח יותר גדול מאשר לשוב...
יוצא לפי זה שהתשובה, אם אני צודק, זה משהו שהוא בכלל לא קשור לחטא. נכון? כן, מה אתה? נו, נפה. יוצא לפי זה שהמוטיבציה של התשובה איננה החטא. המוטיבציה של התשובה היא החפץ של הבריאה לשוב אל מקורה. וזה בכלל לא קשור לחטאים. הייתי אומר אפילו יותר מזה, שדווקא מי שלא חטא, הוא מבין יותר טוב מהחוטא את הצורך בתשובה הזאת. אז זה עצם הריחוק הוא הבעיה, נכון? יוצא לפי זה שהחידוש שחידשה התורה זה שאפילו מי שחטא יכול לעשות תשובה. אבל זה שאדם לא חטא, דווקא אצלו התשובה מתבקשת יותר. כן, כשאדם חוטא, אז הוא מטמטם את הלב. הוא מטמטם את הלב, אז הוא לא שם לב שהוא בריחוק. ולכן הוא לא יכול לעשות תשובה. החידוש שחידשה התורה זה שאפילו החוטאים יכולים לעשות תשובה. אבל כל מה שאני אומר, עם כל מה שזה יפה ואפילו פתטי, זה לא מה שאומר הרמב״ם. כן, מה אתה אומר? לכאורה, כן.
אבל אם תשובה קדמה לעולם, אז שלא משתייך את המושגים של זמן ומקרים, איך אנחנו רואים את
המושג
הגבוה הזה לדבר שהוא
מקרה לזמנים,
שהוא מעל
מלא הזמן. יפה. אם אתה שואל שאלה יפה, אם תשובה קדמה לעולם לפי זה שהיא מעל הזמן והמקום ומעל המקרי, אז איך אנחנו תולים את התשובה בדבר שהוא כל כך מקרי וזמני כמו החטא? נכון? זאת השאלה שנשאלה על ידי שני תלמידים לפניך. נכון? נכון, יפה. כן.
אז לכאורה, אז התשובה על החטא זה משהו לא הכרחי.
אה?
זה משהו לא הכרחי, התשובה על החטא. לא חייב אם להיות
חטא. לכאורה, לפי זה החטא, אפילו הייתי אומר שהוא מונע את התשובה.
אז לא מבין, איך יכול להיות שהרמב"ם כותב משהו שהוא לא הכרחי?
ואחרי לפי זה מתחזק את הקושיה שלי. איך יכול להיות שהרמב"ם כותב שהתשובה היא על חטא? וכי הרמב״ם לא קרא את אורות התשובה? יש פה שאלה. למה רבי נחמן לא עולה לארץ ומונע בכך מרבבות חסידים לעזוב את ארץ ישראל? שאלה זו, שאיני יודע אם יש בה משהו מן ההתרסה או שהיא שאלה כנה, בכל מקרה שאלה זו אינה שייכת לנושא השיעור. ולכן כפי המנהג הקבוע אצלנו בשיעור, שאלה שהיא מחוץ לנושא לא תענה. מה? אפילו לאינטרנט, ולמרות החשק הגדול שלי לדבר על כל נושא שהוא. אבל אני חייב להיות נאמן לכתוב במערכת. המערכת אומרת, עכשיו לומדים ללכות תשובה לרמב״ם. כן, מה אתה אומר? טוב. שלום נתניאל. שלום, הרב אמר כי בשיעור, כי הרמב״ם והרמב״ן הם שני חלקי נשמות של משה רבנו עליו השלום. וזאת הסיבה למה שהרמב״ם מתנגד לקבלה, כמו שמוסבר על ידי הרב זצ"ל. הרמב״ן, חוץ מלהיות מקובל גדול, היה גם פוסק עצום בתורת הנגלה. זה נכון. אני לא רואה בזה שום קושה, אלא מתן עובדה. אתה מציין עובדה שהרמב״ן היה גדול בתורת הנגלה. אמת. אני לא מבין בכלל למה זה קושיה. אז למה לא להסתפק ברמב"ן, שכולל גם את תורת הנגלה וגם את תורת הנסתר בצורה שלמה, ולוותר על הרמב"ם? שלום, כולי מצומרר משאלתי. תודה וישר כוח זמן פורה, נזכה כולנו לשוב בתשובה שלמה. וואה, זה יופי. אני כל כך שמח שאתה מצומרר משאלתך, זה סימן שיש לך יראת שמיים אמיתית. ובכן, תורת הנגלה יש לה גם צינורות רבים, גם של הרמב"ן וגם של הרמב"ן. כמו שלמשל מצאנו שיש אצל התנאים, כשיש מחלוקת בין רבי שמעון לרבי יהודה, הלכה כרבי יהודה, הלכה כרבי יהודה, למרות שרבי שמעון זה רבי שמעון בר יוחאי גדול הנסתר. השאלה היא כזאת, יש לך, הוא אומר כך, הרמב"ם ענק בנגלה אבל מתכחש לנסתר. הרמב"ן גדול בנגלה ובנסתר. אז בוא ניקח רק את הרמב"ן וזהו. נשים את הרמב"ן בגניזה. זה מה שהוא מציע. טוב. התשובה שלי הייתה שגם לנגלה יש צינורות. איך התשובה מקימה את הנרצח לתחייה? שאלה יפה, היא תידון בהמשך הלימוד בעזרת השם יתברך, אם השם יזכנו להגיע לשם. טוב, ובכן, אז אני רוצה לחזור פה על שאלתי הבסיסית. איך ייתכן שהרמב״ם נעלמו ממנו דברי הרב קוק באורות התשובה? שהתשובה היא דבר קוסמי, עולמי. ההוויה כולה חוזרת אל מקורה, בלי קשר לחטאים. עד כאן השאלה ברורה?
מה זה אומר שחוזר למקורה?
מה הפירוש חוזר למקורה? פשוט מאוד. מה זה להיברא? להיברא זה להיות בחוץ. נכון? אפילו בארמית. בארה, בחוץ. בפיל ערבייה, כשאתה אומר ברא, מה זה הכוונה? חוצה. נכון? כלומר, עצם המושג של הבריאה זה להיות בחוץ. איך אומרים להיות קיים באנגלית? Exist. נכון? מהלטינית. Ex, ist. בחוץ להיות. מחוץ למה? מחוץ לאינסוף. ברגע שאומרים לי, אתה בחוץ, מה זה מעורר אצלי? אני רוצה להתנגד, אני רוצה להיכנס. אם אני בחוץ, אני רוצה לשוב. כלומר, התשובה היא קונסובסטנציאלית לבריאה עצמה. ולכן, לא מובן מדוע זה מילה יפה בשביל להגיד שוואי, בחור הזה, תשתמש בה, זה, טוב, אתה כבר נשוי, אבל מי שצריך שידוך פה, שישתמש במילה הזאת. אז השאלה היא, מה? טוב, שיתאמן, מה זאת אומרת? אתה כבר
רואים
מה שידוך ישתבר על זה. אז איפה היינו? יוצא בזה שהתשובה היא מהותית להוויה, כלומר זה בכלל לא קשור לחטאים. לכאורה מי שחטא קשה לו לחזור בתשובה, בגלל שהחטא מטמטם את הלב.
מטמטם זה אותם?
אותם, כן, מטמטם זה אותם. עכשיו אני אגיד לכם את הסוד, את התשובה לשאלה הזאת. התשובה היא שהרמב״ם יודע בדיוק את מה שאני אומר. כל מה שאמרתי הרמב״ם יודע, והוא אומר את זה בשתי מילים. בואו נקרא. כל מצוות שבתורה, בין עשה בין לא תעשה, אם עבר אדם על אחת מהן, בין בזדון בין שגגה, כשיעשה תשובה, פסיק, וישוב מחטאו, פסיק, חייב להתוודות. הביטוי השני אני הבנתי, וישוב מחטאו. אבל מה פירוש הביטוי הראשון, כשיעשה תשובה? ממה? אם זה מן החטא, הרי הרמב״ם אומר את זה בהמשך, וישוב מחטאו. אז מה זה כשיעשה תשובה? אז זו השאיפה הפנימית לשוב אל מקור החיים. כלומר, הרמב״ם יודע שיש משהו בתוך נפש האדם שתובע ממנו את השיבה הזאת, ולכן הוא עושה תשובה. כיוון שאדם עושה תשובה, הוא גם שב מחטאו, כי הוא מרגיש שהחטא מעכב את השיבה הזאת. יוצא שהרמב״ם פה הוא לא פחות מסתי מהרב קוק. אז למה הרמב״ם כתב את זה רק בשתי מילים? לא, הרמב״ם כותב ספר הלכות. ההלכה עוסקת בדברים שניתן למדוד, אז ההלכה משתמשת בתשובה כדי לשוב גם מן החטאים, ולכן בספר ההלכות אנחנו נדבר על התשובה מן החטא. אבל ביסוד התשובה איננה מן החטא, התשובה היא ממשהו, היא מהריחוק שיש בין האדם לבורא. מה?
על העניין של הניסוח ההלכתי.
הרמב״ם כותב ספר הלכות. ההלכה עוסקת בדברים ממשיים, מששיים יותר נכון, שאתה יכול למשש. אז אם אדם עשה חטא, זה דבר שאני יכול למדוד אותו, אז הוא יכול לשוב בתשובה מן החטא. אבל התשובה של הזהות, התשובה הפנימית של הצדיק, אי אפשר לכתוב את זה בכלל. זה לא דבר שאתה יכול לכתוב כהנחיה הלכתית לכלל ישראל. כיוון שהספר הזה הוא ספר הלכות, אז ההלכה מתמקדת בתחום של התשובה מן החטא, שזה ההשלכה המעשית של העובדה שיש תשובה בנפש האדם. אתם כן ברור?
כן, זה הוזכר ברמז.
לכן זה הוזכר רק ברמז. כן.
לכאורה אפילו אם זה רמז, מה הוידוי בזה?
לכן אין פה שום וידוי. אדם שעושה תשובה לא מתוודה, אלא רק כשהוא שב מחטאו הוא מתוודה. כתוב כאן, כשיעשה תשובה וישוב מחטאו, חייב להתוודות. אם הוא לא שב מחטאו, לא חייב להתוודות, על מה יתוודה?
זה שוב בחוץ.
זה לא חטא.
וידוי זה לא קשור לחטא.
וידוי כן קשור לחטא. תשובה לא קשורה לחטא, אבל וידוי קשור לחטא. כן. עד כאן ברור? כן.
אותו ריחוק שאתה
אומר,
זה יכול להיות...
טוב, בסדר. אז זה, מה שאמרו לפי זה, רבותינו, במקום שבעלי תשובה עומדים, מה יהיה הפירוש של עומדים? עומדים מהליכתם, כן? כלומר, שמאל ימין, שמאל ימין, עמוד, עמוד, כוונה, עצור. במקום שבעלי תשובה עומדים. למה הם עומדים? כי הם גמרו לתקן את החטא. עד עכשיו הייתי במצב אפס, נכנסתי למצב מינוס בגלל החטא. חזרתי לאפס, אני עומד. במקום שבעלי תשובה עומדים. צדיקים גמורים אינם עומדים, אלא מה הם עושים? ממשיכים, כי הרי המוטיבציה של התשובה של הצדיק הגמור איננה החטא, אלא הרצון לחסות על הפיגור, על ההפרש בינו לבין האינסוף. מתי זה נעצר? לעולם לא נעצר.
לפי מה שהרב אומר זה הפוך מהפשט.
לפי מה שאני אומר זה הפוך ממה שרגילים לפרש במאמר הזה. כן, נכון. השואל קורא לעצמו סיזיפוס. העולם נברא, נופל ושב וחוזר חלילה, חוץ מהפגת הבדידות של ריבונו של עולם. מה יצא לנו מזה? פשוט, הפגת הבדידות שלנו. עד כאן, להיום, שלום. עוד אפתור מבוא.